בחרנו לעסוק בפרשת קורבן התמיד, כפי שהיא מופיעה בתורה בפרשת פנחס, בגלל הימים שאנחנו נמצאים בהם, כידוע בי"ז בתמוז, בין החמישה דברים שהראו לאבותינו ביום י"ז בתמוז, בטל התמיד. יש עוד דברים שקרו, אבל אחד מהחמישה בטל התמיד, ואנחנו רוצות להבין מה נורא, מה עבד לנו, מה חסר לנו בהיעדרו של קורבן התמיד, ולמה אנחנו מייחלים בחזרה לעבודת בית המקדש בכללה, ולעבודת התמיד באופן ספציפי. אנחנו ננסה ללמוד את פרשת התמיד כפי שהיא כתובה, כאמור פרשת פנחס, אבל אני רוצה להעיר איזה הערה על אופן הלימוד שלנו. כלל נקוט בידינו שצריך ללמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה ביחד. כמו שכל הנבראים כולם נבראו גוף ונשמה, גם התורה וירד השם על הר סיני, גם התורה שריבונו של עולם מוריד אלינו, הוא מוריד אותה אלינו גוף ונשמה. הגוף זה תורה שבכתב, והנשמה של התורה זה תורה שבעל פה. אי אפשר לפגוש נשמה בלי גוף, אבל גם אין חיים בגוף בלא נשמה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה מתייחסות זו לזו כגוף ונשמה, ולכן הלימוד שלנו, כמו בצד ההלכתי, שאף אחת אף פעם לא תפסוק הלכה מן התורה, עין תחת עין, לא יוציאו עין למישהו, בגלל שבתורה שבכתב כתוב עין תחת עין, אלא אנחנו נעשה כפי שכתוב בתורה שבעל פה ממון, כמו שזה נכון בחלק ההלכתי, זה נכון גם בחלק הסיפורי, האמוני של התורה, שאנחנו, זה יבלוט בעזרת השם בלימוד שלנו פה היום, שהיכולת שלנו לקבל מפרשת התמיד, אנחנו, כשאנחנו כל כך רחוקים מעבודת המקדש והקורבנות, היכולת שלנו היום לקרוא את הפרשה הזאת, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו, ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו להשם, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים וכו'. היכולת לקרוא את המילים האלה, ושהמילים האלה, אנחנו יודעים לקרוא אותיות, אבל שגוף המילים האלה ידבר אלינו, ידבר משהו, איך נצליח שהמילים האלה ידברו אלינו, אם לא נקרא את דברי התורה שבעל פה. התורה שבעל פה, איך שהיא מסבירה את התורה שבכתב, זו הדרך שלנו להיפגש ובאמת להתחיות, להתחיות מדברי התורה הכתובה, שאם לא כן, ללא התורה שבעל פה, ושוב אני מדגישה, בעיקר בדורותינו, שהמצווה הזאת לא יוצאת אל הפועל בצורתה, במקומה, כהלכתה, במועדה וכן הלאה, אז המפגש שלנו איתה היא דרך המילים הכתובות, ומה הן אומרות לנו, מה הן מזעזעות בנפש, מה הן עושות לנו ברצון, מה הן עושות לנו בהבנה, מילים, תיקח את הכבש הזה בבוקר, את הכבש הזה בצורה, תקריב אותם, ריח ניחוחי של השם, כמה שורות שזה לוקח, וזהו. בלי התורה שבעל פה, אנחנו לא יכולים לצעוד צעד אחד בלימוד התורה שבכתב. תמיד ביחד, תמיד ביחד. עד כדי שאחד ממפרשי התורה, בעל הכתב והקבלה, רבי יעקב מנקלבור כותב בהקדמתו, שהברכה שאנחנו אומרים בבוקר בברכות התורה, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו וכו', שאנחנו בדרך כלל מכוונים בכללי, שדברי תורה יהיו ערבים בפינו. הוא אומר שיש מקום להדגיש בכוונה ובכוונה בברכה הזאת והערבנה, שיערב לנו החיבור של תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. כי לפעמים נראה לנו שהתורה שבכתב אומרת משהו אחד, והתורה שבעל פה לוקחת את זה חלילה למקום אחר. זאת אומרת, זה לא הפשט. לא ערב לנו לפעמים, בדור שלנו זה מקובל, אבל זה לא הפשט. חכמים אמרו, זה לא מה שכתוב. והעבודה שלנו היא לראות, ואנחנו נשתדל קצת גם בשיעור הזה לעשות את זה, לראות כמה האחדות שבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, עד כמה דברי החכמים הם בעצם עומק הפשט של דברי התורה, ואנו מתפללים שיערב לנו החיבור של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה שכל מיני גננות או מורות חששות, שאם ילמדו גם תורה שבעל פה, אז בסוף ילדים יחשבו שמה שכתוב בתורה שבעל פה כתוב בחומש, וכשהם יגדלו הם יגלו שהמורה אמרה להם את זה מהגמרא, מהמדרש, וזה לא כתוב בחומש. התבלבלו בין מה שכתוב בחומש לבין מה שאומרת התורה שבעל פה. מה יקרה אם יתבלבלו בבלבול הזה? זה נורא? לא נורא. אז יקראו עוד פעם את החומש, יגדלו. כל שנה יש פרשת שבוע. אדם מחויב לקרוא הרבה את התורה. בסוף הוא יגלה, לכל היותר, אם הוא לא קלט את זה בהתחלה, הוא יגלה את הדבר הזה, שמה שההסבר שהוא שמע, הוא בעצם לא כתוב בתוך התורה. כשאנחנו עוסקות בנושא שלנו, של קורבן התמיד, אני רוצה לומר משהו עוד. הראשונה הייתה לגבי דרך הלימוד, אחדות תורה שבכתב תורה שבעל פה. הערה שנייה לגבי עניין הקורבנות. צריך לדעת שכמה שנתאמץ להבין את עניין הקורבנות, אין לנו כלים מלאים לקלוט את העניין. הרבה אנשים מרגישים כשמגיעים לויקרא בראשית, שמות, התחברתי. ויקרא, מה זה? אז צריך בענווה לומר, בגלל שעניין הקורבנות שייך למדרגה רוחנית שאנחנו היום לא נמצאים בה. בית מקדש זו לא המדרגה שלנו היום. איננו מוכנים כרגע לבניין בית המקדש. בית המקדש זו אטמוספירה רוחנית עליונה מאוד. ואנחנו לא שם. הנה למשל, בניין בית המקדש תלוי בנבואה. אנחנו נמצאים באווירה שיש בנבואה, יש אצלנו תרבות של נבואה, יש אצלנו הופעה של הכישרון הזה, ממש לא. אז אתם מבינות שבית המקדש הוא צומח על גבי מציאות של נבואה. זה אנחנו, זה היום. ממילא, מכיוון שאנחנו מדברים על אטמוספירה שאנחנו לא נמצאים בה, איננו יכולים לרדת לעומק ההבנה של העניין של הקורבנות. כשנגיע למדרגת בית המקדש, נחוש, אני מבטיחה את הדבר הזה, כשעם ישראל יהיה במדרגת נבואה, במדרגת מקדש, הוא ירגיש שכל עבודת המקדש, הזעת הדם על המזבח, ועוד קודם השחיטה, ואחר כך זריקת האיברים על המזבח, עם ישראל יחוש שהעבודות האלה הן מדויקות ומבטאות בדיוק את כלות הנפש לאלוקים. היום את לא מבינה. את יכולה להבין אולי איך תפילה מבטאת את כלות הנפש לאלוקים. את יכולה להבין איך מצווה שאת עושה מבטאת את הקשר שלך, הצייתנות שלך, השמיעה שלך בכל השם. אבל דם, איברים, פרה, כבשים, אני אסמוך את הידיים שלי על ראש הקורבן, מה זה? זה לא אומר לי כלום. זה איפה שאנחנו נמצאים היום, הקורבנות לא מובן לנו איך הם עבודה שיבטאו את הצד הפנימי העליון את כלות הנפש לאלוקים. אבל אני חוזרת על המשפט שאמרתי, כאשר נהיה במדרגת מקדש, אנו נחוש שכל העבודות המדויקות הנעשות בבית המקדש הם בדיוק מה שמוציא אל הפועל ומסייע לנו לגלות את קרבת השם שלנו. ובכל זאת, למרות, אני אשתף אתכם בזה שאני חשבתי לעצמי, אולי אני אקרא באיזשהו ספר, אולי יהיה איזה ספר שיסביר לי את כל עניין הקורבנות, בטח יש מקום שזה כתוב שם, ושאחרי שאני אקרא אני אבין את כל נושא הקורבנות, מה זה בנפש. אבל, אם אני טועה, בשנה שעברה, הגיעה לידי חוברת של הרב טאו, ששם הוא כותב את הדבר הזה, וזה הרגיע אותי יותר מכל, שאנחנו לא יכולים להבין עדיין, להרגיש ולחוש מה עושה העבודה הזאת, למה נכון לעבוד באמצעות קורבנות. מה זה? איך זה לא דוחה? איך זה אמיתי? איך זה מתאים? איך נבנים משחיטה של בהמות? מה זה? הוא אמר, אין לנו היכולות להבין את זה, כי אנחנו לא שם. מישהי מאיתנו יכולה להבין איך ייראה העולם פה, כאשר לא יהיה יצר הרע. אתם יכולות להבין את העולם הזה? מה יהיה תוכן החיים? היום כל החיים שלנו זה להתמודד עם, נכון? מלחמות, מלחמת היצר בתוכנו, מלחמת היצר שנמצא באומה וכו' וכו'. מה יהיה כשלא יהיה יצר הרע? זה לא חוכמה. מה, כל הזמן אנחנו חושבים שהחוכמה היא להתגבר, החוכמה היא למרות. אז איזה מין עבודת השם זאת תהיה? איך נראית? אין לנו כלים להבין איך יראה היום יום, איך יראה היום יום כשלא יהיה יצר הרע. אין לי כלים כי אני לא, תגמרו את המשפט, אין לי כלים כי אני לא שם בדיוק. אין לי כלים להבין את זה, כי אני לא שם. כשאני אהיה שם, אני אבין. המוח יכול לסבול דבר כזה, שיש דברים שהוא לא יכול להבין אותם, אפשרי, יש כזה דבר. מתאר הרב קוק, אולי במאמר שאתם מכירות, בהקדמה לשיר השירים, הוא מתאר גמדים טרוטי עיניים, שמרימים את היד שלהם אל מול מגדל גבוה מאוד, ואומרים, אתם יודעים כמה המגדל גבוה? זה מגדל מאוד גבוה. הוא מגיע עד איפה שהאצבעות שלי מגיעות. מה זה? זה בן אדם שחושב שמה שיש זה רק מה שהוא, מה שהוא רואה ומה שהוא מגיע. ואנחנו, בני אדם שהם לא טרוטי עיניים ולא טרוטי שכל, יכולים להבין, אנחנו מבינים בשכל שאיננו יכולים להבין הכל בשכל. הבנתם? זה אחרת. זה לא את לא מבינה כלום. אנו מבינים, יש פה התכלית הידיעה שלא נדע. אנו מבינים שהשכל לא יכול להבין את הכל, מדרגה שאני לא נמצאת בה. אתם יכולות לתאר לעצמכם, אני לא רוצה להפחיד פה, אבל איך נראה עולם הבא, עולם הנשמות? רק שתי דקות את חושבת על זה, את משתגעת, מה זה שמה? הוא קיים? קיים עולם הנשמות? כן. את תופסת אותו? מה עושים שמה? איך סדר היום שם? לא רוצה לבלבל אתכם. אתה אומר, זה קיים, אבל זה לא, נתפס אצלי, כי זה שייך לאיזושהי אטמוספירה אחרת. בית המקדש שייך לאטמוספירה אחרת, וכשנהיה שם, נבין את זה. יחד עם זה, מוטל עלינו, כהכנה לבניין בית המקדש, כפי יכולתנו, להתאמץ וכן ללמוד וכן להבין כפי היכולת, כן לנסות לטעום, כמו שאומרים טעמי מצוות, לטעום איזשהו טעם, איזשהו, ולדעת שזה רק איזשהו גירוד של הקליפה החיצונית ויש עוד בפנים. אני אדגים לכם, אני רוצה להיכנס לתוך העניין. למשל, בקורבנות יחיד אנחנו יודעים שהאדם מישראל שמביא את הקורבן שלו, אם זה קורבן חטאת, הוא סומך את ידו, את ידיו על ראש הקורבן ומתוודה. מה העניין? מה העניין? לסמוך את הידיים על ראש על ראש הבהמה. מה נצחה בהמה? אני אתחרט, אני אגיד, אשמנו, בגדנו. מה נצחה בהמה בשביל להתוודות אליה? מסביר הרב קוק, אנחנו סומכים את ידינו על ראש הבהמה, ואתה אומר בזה. מה זה היה החטא שלי? החטא שלי נבע מזה שהלכתי אחרי הצד הבהמי שבי. אדם מסתכל על הבהמה, ודרך הבהמה הוא רואה את עצמו. הוא רואה אותה כזאת שפופה, כזאת רק מחפשת כל הזמן את האוכל ואת ההנאה, והוא אומר, זה הייתי אני, זה הייתי אני. הוא סומך את ידיו על ראש הבהמה, אמירה, מה הוא אומר בזה? נסמכתי על הנפש הבהמית שבי. היא ניהלה אותי, היא הובילה אותי. ואדם מאוד מצטער, הוא לא מצטער על זה שיש לו נפש בהמית, כי השם ברא אותנו גם עם הרובד הזה של נפש בהמית. אבל אני מצטער על מה? שהנפש הבהמית הובילה אותי. מעל הנפש הבהמית יש לי. ואני מצטער על זה, ואני רוצה לשחוט. את מה אני רוצה לשחוט? תדייקו עכשיו. אני לא רוצה לשחוט את הנפש הבהמית, כי אני צריך אותה. אבל את מה אני רוצה לשחוט? עוד פעם, את הניהול שלה. את זה שהיא, את זה שהיא הובילה אותי. את זה שאני שמחתי עליה. ואז באה השחיטה, תבינו, אין שחיטה, או יותר מדויק, אני אגיד, חזל אומרים, תכף לסמיכה שחיטה. אי אפשר שחיטה בלי סמיכה. מה סתם אתה בא לשחוט חיה? חייב להיות קודם לזה, מה? סמיכת הידיים על ראש הקורבן, עם הוידוי, עם הרצון הפנימי, להגביל את הנפש הבהמית, לתחום אותה, להגביר את השכל על פניה, מעליה, ואז, ורק אז, בשחיטה שמציינת את הפרידה של האדם, שוב, לא מנפשו הבהמית, אבל מהשליטה שלה. ואתם שואלות אולי עדיין, אז למה צריך בהמה? אז אני אגיד לכם. לפעמים, כשמישהו מאיתנו כועס, נגיד שאני כועסת, אני אדבר על עצמי, שאני כועסת, רחמנה ליצלן, בעלי יכול להגיד לי, איזה מין פנים, את לא יודעת איך נראים הפנים שלך שאת כועסת, ואני מרוכזת בסיבה, למה כעסתי, הרגיזו אותי, ידע, וכו' וכו' וכו'. ואני לא מקבלת את ההערה שלו, שהפנים שלי נראים נורא והיום, אני כעסתי בצדק וזה וזה. יום אחד אני אלך, נגיד על הילדים כעסתי, יום אחד אני אלך לגינה, ואני אהיה בטוב, בשמחה, מצב רוח טוב, ואני רואה שם איזושהי אישה עם שבעה ילדים, צורחת עליהם, כועסת עליהם, ואיך היא נראית לי? זוועת עולם. איך אמא יכולה ככה לכעוס על הילדים שלה? איזה פנים? זה פנים של אמא? זה חום של אמא? מה הייתי צריכה כדי להגיע לתיקון של עצמי? במקרה הזה. במקרה הזה, מה עזר לי להגיד, היא זה אני. הייתי צריכה בעצם לראות את עצמי, לראות את עצמי דרכה, דרכה. אני ראיתי את הפנים שלה, ואז הבנתי, היא, זה בעצם אני. וזה כל כך לא יפה המראה הזה. הוא כל כך כועס, הוא כל כך אלים. זה אי אפשר. לפעמים, אנחנו יודעים את זה גם מנתן הנביא, שבא אל דוד וסיפר לו על מישהו אחר, ואז דוד חרץ את גורלו, נכון? אתם מבינות שלהיפגש עם הבהמה, זה להיפגש עם משהו מוחשי שדרכו, אני אומר, הבהמה הזאת, זה, אני. וזה כל כך שפל, וזה כל כך ירוד, וזה ינהל את החיים שלי? אם כן, הצצה, הצצה. האם זה כל טעמי מצוות? זה הכל? זה מה שיש בקורבן הזה? ודאי לא. אבל תבינו, דווקא הידיעה שיש פה עבודה גבוהה, עם טעמים עליונים, עם מובנים עליונים, שהם למעלה מתפיסתנו כרגע, מחייבת אותנו. כן, להתאמץ, לאחוז בעניין כפי יכולתנו, כפי יכולתנו, ואחרי זה להגיד, ומה שהבנו זה רק החלק החיצון. מתי הר מצטייר לפנינו כהר גבוה? כשאת רק אומרת עליו, הוא הר גבוה, או כשמתחילים לטפס, מטפסים 3 שעות, ועוד רואים שהפסגה רחוקה. מתי יצטייר יותר ההר? בגובה שלו. כשאני עומדת בתחתיתו ואומרת גבוה, או כשאני מתחילה לטפס, מתאמצת, והפסגה עדיין רחוקה. ודאי שהתשובה, האפשרות השנייה היא הנכונה, שההר מצטייר בגובהו דווקא אחרי שאתה מתחיל לעלות בו. מה זה לענייננו? דווקא אחרי שאנחנו מתאמצים קצת להבין את עניין הקורבן, וזה נראה לנו, אז יש פה משהו, ואתה אומר לא, וזה עוד הרבה יותר גבוה מזה, אז אתה מבין שיש שם באמת גובה עצום מאוד. לכן לא רק להגיד גובה, אנחנו לא מבינים שלום, אלא גובה, נבין הרבה יותר כשנהיה שם, בתוך המציאות הזאת, אבל אנחנו כפי כוחנו, מתאמצים להבין את זה היום. ויש הסברות, ויש הסברות. אנחנו מתמקדות בתוך הקורבנות, בקורבן התמיד. הדבר הראשון, שקורבן התמיד מסמן לנו, זה את עבודת השם המתמדת לעומת עבודת השם הארעית. הרמב״ם במורה נבוכים מדמה התעלות רגעית של הבן אדם, הוא מדמה את זה להופעה של ברק שמאיר ופתאום נעלם. זאת אומרת, אנחנו מכירים בחיים שלנו את הקדושה הארעית. התפללתי היום משהו, לקחו אותנו לבקר את זה, הייתי ב, איך קוראים לזה היום, המשקפות של בית המקדש, היה משהו, הייתה התוועדות פה, קמנו לפנות בוקר במצדה, היה משהו, 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 משהו. עבודת השם הרבה פעמים היום נשענת על רגעים, אוסף של רגעים שהיה בהם משהו. אבל באמת עבודת השם לא יכולה להישאר מקרית, ארעית, חולפת. א', מבחינה כמותית, כי אם עבודת השם מגיחה רק לפעמים בחיים, אז היא מבחינה כמותית תופסת רק חלק מן החיים. לעומת זאת, עבודת השם מתמדת, כמותית היא כל הזמן. אבל ההבדל בין, אני מקווה שאני מובנת, זה בסדר עד עכשיו אני מובנת? מה? כן. אבל אני רוצה להגיד משהו קצת יותר קשה. ההבדל בין עבודת השם הארעית לתמידית, הוא לא רק בכמות, אלא גם ביכולת להשפיע על החיים. מכיוון שהטבע כולו עובד בסדרים קבועים, השמש זורחת תמיד בצד מזרח, מחזור המים בטבע מתנהל באופן כזה וכזה, חלקי גוף האדם לכל אחד יש את החלק והתפקיד המדויק והמסוים שלו, העולם עובד על פי סדרים קבועים ומתמידים. כדי שהקדושה תתפשט בעולם, היא חייבת לכלול את תכונתו של העולם. ומה היא תכונת העולם? מה היא תכונת הטבע? קביעות, התמדה, אף פעם לא שמענו, לא ראינו את העצים מטיילים, הכל הולך לפי סדרים קבועים ומתמידים. מכיוון שהקדושה צריכה להופיע בטבע, לקדש את הטבע, היא לא יכולה שלא לכלול ולא להכיל את מה שיש בטבע והוא ההתמדה. לכן הקדושה המתמדת היא זאת שיכולה רק היא, נגיד ככה, רק היא. הסדרים הקבועים בעבודת השם, רק העבודה מן הסוג הזה יכולה באמת לקדש את הטבע, את המציאות. ואם כן, קורבן התמיד הוא בא להורות, הוא בא לסמן, הוא בא להעיר לנו הערה לגבי עבודת השם שלנו, להרגיל את עצמנו לעבודת השם בחיי היומיום שלנו, עבודת השם של תמידים כסדרם, עבודת השם של קבלות שאתה מקבל, ולא יום אחד אתה מקבל אותם, הוא איזה רעיון טוב ליטול ידיים על יד המיטה, יומיים את מסדרת כערה על יד המיטה בשביל נטילת ידיים, שכחתי, עבר לי. אני כל יום בלי נדר אקרא תהילים של אותו יום, עבר לי. בערב שבת אני אצלצל לכל מיני חברות שהן קצת גלמודות וזה, את עושה את זה שבת, ערב שבת אחד או שניים, ונגמר. תמידין כסדרן. התמיד המוקרב בירושלים, קודם כל, בבית הפשוט, לא נקרא לזה פשוט, בהיבט הראשון, לא פשוט, בהיבט הראשון הוא הערה מוסרית, זה תפקיד הקורבן התמיד, הערה מוסרית לבנות חיים שאינם בנויים רק מתופעות הרעיות של קדושה, שזה גם חשוב, זה גם חשוב, לפעמים אדם מרגע אחד מיוחד בונה אחר כך חיים שלמים, אבל לא לבסס את החיים רק על רגעים יוצאי דופן. אבל הקורבנות הם לא רק רמזים, הם לא רק מורים לנו משהו, הם לא באו רק ללמד אותנו, אלא אני רוצה להשתמש עכשיו בהיבט השני, הקורבנות הם מלמדים משהו, א', אבל ב', הם פועלים במציאות, הם פועלים בעולם. א', אמרנו, הם מדריכים, הם מורים, ואנחנו צריכים לקחת משם הערות מוסריות. מה שאנחנו עכשיו מוסיפים, שהקורבנות הם לא רק רמזים, סמלים לעבודת השם שלנו, אלא כאשר מקריבים את הקורבן, הקורבן יוצר מציאות בעולם. למשל בענייננו, חז"ל אומרים, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. מה זה מעמדות? אנחנו נכנסות פנימה יותר לתוך קורבן התמיד. כידוע, יש הלכה שאומרת שאין קורבנו של אדם קרב, אלא אם כן בעל הקורבן עומד על הקורבן. לא ייתכן לשלוח את הקורבן עם שליח, אתה תישאר אי שם. בעל הקורבן צריך לעמוד על הקורבן. בסדר? אבל הבעיה הגדולה היא בקורבנות ציבור, כמו הקורבן שעליו אנחנו מדברות, קורבן תמיד, הוא קורבן ציבור. מאיפה מגיע הכסף לקורבנות התמיד? מאיפה מגיע הכסף? ממחצית השקל שאנחנו אוספים אותה, מתי אוספים את מחצית השקל? החל ממתי? כן, בראש חודש אדר מכריזים על השקלים, וכל אחד מביא מחצית השקל, אוספים אותם, ומהם, מהכסף הזה, יקנו את קורבנות הציבור, כשהתמיד בראשם, במשך כל השנה כולה. אם כן, קורבן תמיד הוא קורבן ציבור. איך נקיים את ההלכה שבא על הקורבן, עומד על הקורבן? האם הדבר הזה הוא אפשרי שכל היהודים יעמדו בבוקר ובין הארבעים בבית המקדש? בלתי אפשרי. יהודים גרים בכל רחבי ארץ ישראל כולה, ומי הוא בעל קורבן תמיד? בעל קורבן תמיד זה עם ישראל. אז איך נקיים את ההלכה שאין קורבנו של אדם קרב, אלא אם כן הוא עומד על קורבנו, איך נקיים את זה? אמרו, נחלק את ארץ ישראל ל-24 מעמדות, 24 מעמדות, הכוונה ל-24 אזורים. כמו שיש 24 משמרות כהונה, ו-24 משמרות של לוויים, וכל משמר מגיע למשך כמה זמן לבית המקדש? למשך שבוע, ובחצי השני של השנה כל משמר מגיע לעוד שבוע. זאת אומרת, כל משמר של כהנים עבד בבית המקדש כמה בשנה? שבועיים בשנה, שבועיים בשנה. אמרו, כמו שיש משמרות של כהנים, כמו שיש משמרות של לוויים, יהיו גם משמרות של ישראל. מחלקים את ארץ ישראל ל-24 מעמדות, כל מעמד שולח את הנציגים שלו למשך שבוע לעמוד על הקורבן, ופתרנו את הבעיה. עכשיו עומדים נציגי עם ישראל על הקורבן הזה. אבל אני רוצה להוסיף. אם נגיד השבוע אנשי עמק ישראל, המעמד, נקרא לו עמק ישראל, שלחו את הנציגים שלהם לירושלים, האם הייתה לזה משמעות כלפי תושבי עמק ישראל האחרים שנשארו שם ולא עלו לירושלים? תשובה, כן. אומרים חז"ל, כאשר אנשי מעמד מסוים עמדו על קורבן התמיד בירושלים, אנשי המעמד שלהם שנשארו נגיד בעמק ישראל, כל אותו שבוע צמים. האמת מדויק יותר, מיום שני עד יום חמישי. ראשון אמרו, לא, אי אפשר, זה אחרי שבת, שישי אי אפשר, זה לפני שבת, אבל שני, שלישי, רביעי, חמישי, ימי צום בעמק ישראל, ואחר כך כשזה יעבור השבוע ויהיה מעמד אחר, אז במקום אחר בארץ יהיו ימי צום, אבל הם לא רק ימי צום כמובן, הם ימי תפילה. עומדים אנשים שנציגיהם בירושלים ומתפללים. מה הם מתפללים? שהקורבן שאחיהם הישראלים מעמק ישראל עומדים עליו, שהקורבן הזה יתקבל לרצון. זאת אומרת, מסביב לקורבן תמיד יש היערכות. האומה נדרכת, שולחת את נציגיה, ואתה יודע שאזור שלם בארץ ישראל צם ומתפלל, ולא רק זה בלבד, עוד משהו. מה הם עוד עשו? קראו בתורה כל יום. מה קראו בתורה כל יום? את מה שנברא באותו יום. ביום ראשון קראו את בריאת העולם, את בריאת האור, וביום השני את החלוקה בין מים עליונים למים תחתונים, וכן הלאה בשאר הימים. למה? מה זה קשור לקרוא על בריאת העולם? מה זה קשור להקרבת התמיד? תשובה, קשור, כי אמרתי קודם. מה אמרתי קודם? עם איזה משפט התחלתי? אתם זוכרות איזה מאמר של חז"ל הזכרתי? אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. אלמלא מעמדות, הכוונה, אלמלא קורבן תמיד, והעמידה של עם ישראל מסביב לקורבן, קראנו לזה הדריכות, תשומת הלב של עם ישראל, אלמלא זה לא נתקיימו שמיים וארץ. זה מביא אותנו להבנה שקורבן תמיד עושה משהו בעולם, הוא פועל. אמרתי את זה כי רציתי להסביר שהקורבנות זה לא רק סמלים שאומרים לנו, מוסרים לנו איך להתנהג, אלא בעת הקרבת הקורבן, קורבן התמיד, קורה משהו בעולם. הקרבת קורבן התמיד מקיימת את העולם, ואלמלא זה לא נתקיימו שמיים וארץ. אני רוצה כמובן להעמיק ולהבין באיזה מובן קורבן תמיד מקיים שמיים וארץ. אני לא רוצה שזה יישאר אצלנו בתור סתם איזה חלילה כמו פרזה, צריך להבין יותר בעומק איך הוא מקיים שמיים וארץ, באיזה מובן. אבל לפני כן אני רוצה לעשות לכם איזה תרגיל. תקראו בבקשה את פרשת התמיד, את הפסוקים הראשונים, תמצאו שם מילה שדרכה אפשר להבין את מה שבעצם אמרתי מחזל, אמרתי את זה מחזל, שהם אמרו שצריך שישראלים יעמדו על הקורבן, שצריך שתהיה הערכות מסביב לקורבן הזה. תנסו למצוא מילה בפסוקים שמעידה על כך. יפה מאוד, יפה מאוד, נכון. עוד משהו מהצד הזה לא שמעתי שום מילה. מילה שמעידה על כך שצריכה להיות התבוננות, ריכוז. לא יכול להיות הסך דעת שיעמדו כהנים ולווים ויקריבו שם הקורבן תמיד, והאומה כלום, ויהיה בסדר. יש, מה? יפה מאוד, לשון הרבים, הערה שהרב הירש מאיר אותה, יפה מאוד. עם זה שהוא קורבן יחיד, כי הוא כנגד האומה בכללה, הוא קורבן ציבור, בכל זאת, ואיפה רואים שזה באמת עניין של יחיד, מאיזה לשון של הפסוק? קורבני, זה השם. מפסוק ד', את הכבש אחד, תעשה, פונים אל האומה בלשון, בלשון יחיד, כי הקורבן הזה הוא קורבן של האחד. מי זה האחד? מי זה האחד? האומה בכללה. ובכל זאת יש גם לשון רבים. לשון רבים בא לומר שכל אחד ואחד צריך להיות מחובר עם קורבן התמיד. עיניהם וליבם של ישראל צריכים להיות נשואים לקורבן התמיד, לכן באה לשון הרבים. אם כן, הוא מצד אחד קורבן ציבור, וזה בא לידי ביטוי במילה תעשה, תעשה פנייה לעם ישראל כדבר אחד, כי זה קורבן בשביל כולם, ויחד עם זה יש פה גם התבוננות ותשומת לב אישית של כל אחד ואחד. ואנחנו ננסה עכשיו להבין באיזה מובן קורבן התמיד מקיים את העולם. אנחנו נראה פה בפסוקים שהקורבן הזה פעמיים, גם זה יהיה תרגיל, התורה קוראת לו בשם, בשני שמות, מאוד מאוד, אני מתקנת, התורה קוראת לו בשני שמות מאוד דומים, בכל זאת עם איזשהו הבדל ביניהם. תחפשו. תחפשו בפסוקים שני שמות, שתי הגדרות לקורבן תמיד, מאוד דומות, אבל בכל זאת לא אותו דבר. אני רומזת, תחפשו בגימל ותחפשו בוו. יש? יפה מאוד. בפסוק גימל, תקריבו להשם כבשים בני שנה תמימים שניים ליום, עולה תמיד, עולה. ואילו בפסוק וו, עולת תמיד תמיד. העשויה בהר סיני. זה מאוד מאוד דומה, עולה ועולת, אבל זה לא אותו דבר, והתורה לא לחינם. נראה על פי עריכות דברים של הרב קוק בסידור עולת ראייה בנושא קורבן התמיד, נראה על פי דבריו שהמילים עולה תמיד ועולת תמיד מתארות את הפעולה של קורבן, את שתי הפעולות של קורבן תמיד בעולם. אבל עוד מילה אחת לפני שאני אגיד מה זה עולה ומה זה עולת, אני אגיד עוד משהו, שכשאני אומרת שהקורבנות פועלים בעולם, הכוונה הם מגבירים בעולם את היכולת להילחם בכוחות השלילה, הבאים אל האדם מבחוץ. תפילה עוזרת לאדם להתגבר על כוחות הרע, על ידי זה שהוא מגביר את הטוב אני אומר את המשפט מההתחלה. תקשיבו, בסדר? יהיה בסוף שאלה, תקשיבו להתחלת המשפט טוב. הקורבנות עוזרים להילחם בכוחות הרע הנמצאים מחוץ לנפשו של האדם, באטמוספירה. ואילו התפילה, כשאני משווה קורבנות ותפילה, עוזרת לאדם להילחם בכוחות הרע דרך הגברת הכוחות הטובים שבפנימיותו. יש לנו קורבנות ותפילה, שני סוגים של עבודת השם, וגילינו שבעוד הקורבנות פועלים על הכוחות שמחוץ לאדם, תבינו, כל אחד מאיתנו, נכון שיש לנו בחירה חופשית, והחיים שלנו מתנהלים לפי מה שאני בוחר, אבל אין לנו מושג כמה אנחנו מושפעים מהדור, נכון? לפעמים אומרים על מישהו, היה ראוי פלוני לכך וכך, אבל הדור, מצב הרע, הדור גרם לו את ייסוריו, או שהוא לא הגיע אל המדרגה מאוד עליונה, וכן הלאה. כולנו מושפעים מרוחות, ממדרגה כללית של עולם, של דור. הטוב והרע שבנו הוא פרי בחירתנו, אבל בהחלט גם בהתחשב עם המצב הכללי. ולכן קורבנות ותפילות פועלים. קורבנות על כוחות החוץ, והתפילה שהיא פנימית, היא מגבירה את הטוב באדם עצמו. ועכשיו אנחנו מגיעות לנקודה. מה עושה קורבן התמיד לכוחות הרע הנמצאים בעולם? מה הוא פועל? איך הוא פועל? מסביר הרב קוק, ההסבר נמצא בדף שלפנינו בסעיף ב'. הקדושה התמידית, יסוד מעלת התדיר, זהו עניין מיוחד במעלת הקודש, שיש לה אותו אופי המציין אותה בהליכתה האיטית המסודרת הבלתי פוסקת, היא שומרת על קדושת החיים מלהיכשל בכוח הנטיות המשפילות את ערך האדם, הדבקות בטבע החיים והבשר, ומקדשת היא בהשפעתה את כל החיים הקבועים, ומרימה אותם תמיד בלא הפסק, מדרגה אחר מדרגה, בקו ישר. ולשם קביעות אור קדוש זה, בתוכיות האומה, בשבילה, ובשביל היקום כולו, היקום כולו, אלמלא מעמדות, אלמדי תמיד, לא נבראו שמיים וארץ, באה מצוות התמיד וכולי. אני משערת שלא הבנו, אני אשתדל להסביר, גם לפי דברים בפסקאות אחרות של הרב, שעוסק בעריכות, כפי שהזכרתי, בקורבן התמיד. תראו, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש בעולם את הנשמה שלנו, של העולם, של האומה ושל כל אחד מאיתנו. והנשמה היא, בכל רגע ורגע, נשארת בטהרתה. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה, אצל האשכנזים מוסיפים את המילה תאורה, היא. למה? למה מוסיפים האשכנזים את המילה היא? כי אם אני אגיד, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה, אז אני אגיד, אז, כשנתת לי אותה, היא היו הייתה תאורה. אבל עכשיו, אחרי כל מה שעברתי, היא כבר לא תורה. באים האשכנזים ומוסיפים, אלוקיי, נשמה שנתת בי אז, תורה, היא בעינה בתארתה. תארת הנשמה, ודאי גם הספרדים מתכוונים לזה, רק האשכנזים גם אומרים את זה במילה, ודאי מקובל על כולם, שהנשמה איננה פוסקת מתארתה, אני אגיד בעוד מילה, מקלות הנפש לאלוקים, קורא לזה הרב קוק, התפילה המתמדת של הנשמה, כל הזמן קיים באדם הכוח הבלתי פוסק של ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, וזה קיים לא רק באדם אלא בבריאה כולה. אני אוסיף עוד שבשבת אנחנו אומרים ויחולו השמיים והארץ ואחר כך ויחל אלוקים, ועד הרגע הזה חשבנו שויחל זה גמר וזה בסדר, זה פירוש נכון, אבל ויחולו זה גם מהשורש לא רק של קילה של גמר אלא גם מקלות הנפש לאלוקים. אתם יודעים מה ברא השם ביום השביעי? ויחל אלוקים ביום השביעי. מה הוא ברא בנשמות ביום השביעי? הוא ברא בנשמות את כלות הנפש, הגעגוע. אם כן, כוח אחד מתמיד במציאות, זה נשמת כל חי תברך את שמך, זה הכמיהה לריבונו של עולם, הגעגוע קיים, חי, מתמיד. מהצד השני, ברא ריבונו של עולם בעולם את כוח הרע, שהוא מרחיק, מטשטש, מעמעם את הקודש, לועג, צוחק, שטחי, ציני. מי אמר ש? למה? החיים, יש את מה שיש כאן, מה זה ההרגל לאלוקים, מה זה הסיפור הזה? יש כאן ויש עכשיו ותהיה פה עם שתי הרגליים וכולי. מול נטיית הקדושה שהיא קיימת ומתמדת באדם, ברא ריבונו של עולם כוח חזק של שחיקה, של שכחה, של שטחיות. זה לעומת זה עשה אלוקים. מי יותר חזק? לא יודעת, נורא והיום. גם השני חזק מאוד. הנשמה נשארת בתארתה, אנחנו יודעים, היא לא נתמת, ואנחנו יודעים שהיא כל הזמן קיימת באדם, ואתה משמרה בקרבי, מסביר הרב קוק, משמרה, לא רק, משמר אותה שהיא לא תברח. משמרה בתארתה, למרות שהיא נמצאת בקרביים, היא קרוב לקרביים, ושם בקרביים יש לנו מחשבות ורגשות לא טובים, ואתה ריבונו של עולם משמרה בתארה, נכון. אבל מצד שני, גם כוח השחיקה, והשלילה והשכחה, גם הוא חזק. חזל אומרים, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לאדם, אין אדם יכול לו, אי אפשר היה לו. זה לעומת זה עשה אלוקים. מה עשה ריבונו של עולם על מנת שהמאבק בין שני הכוחות האלה יסתיים בניצחונו של כוח הטוב, של כוחות הקדושה? הוא השאיר לנו את העולם ככה? זה לעומת זה? נראה מה היו התוצאות, נראה מה יגבר על מה. ריבונו של עולם נתן לנו כלי מצווה שעל ידה יגברו כוחות הקדושה שבעולם, א', וב', יוכלו להדוף את כוחות השלילה. שימו לב, המילה, אם לא באתם לפה אלא לשמוע את הדבר הזה, דיינו. המילה עולת זה אותם אותיות, ככה אומרים דורשי רשומות, עולת זה אותם אותיות של תולה. תולה. שמנו לב שפעם אחת זה נקרא עולה תמיד, ופעם זה נקרא עולת תמיד. אז אני מתחילה מהפעם השנייה של עולת תמיד. עולת זה אותיות תולה. תולה זה תולעת. מה תולעת יודעת לעשות? תולעת יודעת לחרסם. תולעת זה שם לכרסום, לשכחה, להתרחקות, לשטחיות, לציניות וכולי. בא ריבונו של עולם וכדי שהעולם לא יישאר בכוחות שקולים, זה לעומת זה, ומה יהיה? לאן העולם ייתה? נתן ריבונו של עולם לעם ישראל את מצוות קורבן עולת תמיד. אני בכוונה קוראת לו עולת תמיד, כי הכוח של קורבן עולת תמיד הוא להיות הכוח המנגד, האנטיתזה, הכוח הלוחם, הכוח ההודף את כוחות השלילה, את הטומאה, את השכחה, את השטחיות ואת הרע. אבל הוא לא רק כוח שולל, מה השם הראשון שלו? עולה, שזה מציין את ה... עולה, בלי עטף, מה זה מציין? העלאה. קורבן התמיד עושה שתי פעולות שהן אחת. הוא א', עכשיו אני הולכת לפי הסדר, הוא א', עולה תמיד, הוא מעלה. את מה הוא מעלה? את מה הוא מנחיח? את מה הוא מציף? את מה הוא מציף קורבן תמיד? מציף את הקדושה, את הנשמה. הוא נותן לה כוח, הוא נותן לה נוכחות, השפעה פה בעולם. איך קורבן תמיד עושה את זה? זה ככה. מה הכוונה זה ככה? רצפט אלוקי. אתם יודעות מה זה בעברית רצפט? מרשם, מרשם, מרשם. רוקחים, רוקחים, יודעים שתרופה זו וזו עשויה מחומרים אלו ואלו. את מסתכלת על כדור לבן, וגם זה כדור לבן, והם נראים כאלה דומים, אבל זה טוב ללחץ דם, וזה טוב נגד, נגד חיידקים. למה זה טוב לזה ולמה זה טוב לזה? הרוקח יודע. הרוקח יודע מה הוא שם שם. ריבונו של עולם יודע ומלמד אותנו שאם נקיים קורבן התמיד, מצוותו כהלכתו עם כל פרטיו, ככה הכוח הגלום בקורבן תמיד, הסגולה, היום משתמשים במילה סגולה, הסגולה, הכוח, העצור בקורבן תמיד, המסוגלות, זה מסגולה, המסוגלות של קורבן תמיד היא, אם תתבצע עבודה כפי שצריך, אז קורבן תמיד יכול להעלות את הקדושה, להנחיח אותה, ומצד שני הוא יכול גם להדוף את הכוחות השליליים של התולעת. ולכן מיום שחרב בית המקדש אנחנו בבעיה עצומה, מיום שבטל התמיד אנחנו בבעיה עצומה, כי מה קורה בעולם? עכשיו הבנו מה זה, אלמלא מעמדות לא נבראו שמיים וארץ, הכוונה קיום העולם, קיום העולם כעולמו של השם לא יכול להתרחש אם אין קורבן תמיד. כי אם אין עולת תמיד, מה נוכח בעולם? מה מתגבר? או לפחות מה עלול להתגבר? ומה אכן מתגבר? כוחות השלילה. זה לעומת זה עשה אלוקים. בבוקר אנחנו אומרים את פרשת הקורבנות בכל יום, בין ברכות השחר לפסוקי דזמרה. יש כאלה שאת העמודים האלה מדלגים ומגיעים לפסוקי דזמרה. אבל באמת חכמים תקנו לנו להגיד קורבן תמיד בכל בוקר. למה? כי על ידי אמירת קורבן תמיד, זו סיבה ראשונה, על ידי אמירת קורבן תמיד אנחנו ונשלמה פרים שפתנו, אנו יכולים לפעול בעולם כדוגמת מה שפעל קורבן תמיד בזמנו כשהוא קרב כהלכתו בבית המקדש. דהיינו, גם לאמירה יש כוח לשינוי, להביא לשינוי, להעלות, להנחיח את הקדושה ולהביא להילחם בתולעת של השכחה שכל כך מקשה עלינו היום את החיים. אז א', הערה ראשונה, כדאי להתחזק, גם אם לא יכולים להגיד את כל הקורבנות שכתובים שמה, כל פרשת הקורבנות, את הכיור, את הקטורת, והביי, והמסדר סדר המערכה, שזה דברים ארוכים, אבל לא ארוך, להגיד את התמיד. ולהבין למה נצרח לנו היום להגיד את התמיד, כדי לחזק ולהנחיח את הקדושה, בדומה למה שפעל קורבן התמיד, ביותו מוקרב בבית המקדש. אבל עם כל המאמץ, גם כשאנחנו אומרים קורבן תמיד, באמת המציאות היא שבהיעדר בית המקדש אנו חסרים מאוד במאבק הזה בין הטוב לבין הרע, ולכן חכמים מלבד שקבעו לנו לומר קורבן תמיד, גם מה עוד קבעו כנגד קורבן תמיד? מה עוד? חוץ מאמירת קורבן תמיד? הלשון המדויקת בחז"ל במסכת ברכות היא תפילות כנגד תמידין תקנום. זאת אומרת, בדרך כלל לא מדייקים ואומרים את המשפט קורבנות כנגד תמידים תקנום. המשפט המדויק בחז"ל, סליחה, תפילות כנגד תמידין תקנום, בדווקא קורבן תמיד. וזה לא רק העניין של השעות. טוב, אז קורבן תמיד היה בשחר ואחרי הצהריים, אז תקנו נגד זה שחרית ומנחה. עומק יותר גדול. אם התפילות הן כנגד תמידים, זאת אומרת שאני ניגש לתפילה ומבין שהתפילה צריכה להשיג את מה שהשיג? קורבן תמיד. מה השיג קורבן תמיד? הנחכה של הנשמה. מה משיגה התפילה? הנחכה של הנשמה. איך התפילה משיגה הנחכה של הנשמה? איך? כי בתפילה אנחנו, ולמה הכוונה תפילה? לאיזה תפילה? תפילה שתקנו לנו חכמים, התפילות הקבועות, הם כנגד התמידים, לא התפילות הארעיות, שאת אומרת, היא רצון שההוגה תצליח, היא רצון שאני אגיע בשלום, לשלום, וכן הלאה. התפילות שהם כנגד תמידים, זה שחרית, מנחה, ערבית רשות. מה עושות התפילות האלה? את מה שעושים הקורבנות, את מה שעושה קורבן תמיד. מה הוא עושה? מה עושה התפילה? היא מציפה אותנו בקדושה, היא מציפה בנו את המאוויים של הנשמה. 18 ברכות 18, 19 ברכות 18, הם פגישה שלנו, אני אומרת, אני מדברת, ואת מה אני מדברת? אני לא מדברת את מה שאני מרגישה כרגע, שחם לי וקר לי והיא רצון שהאוטובוס יגיע. הדיבורים של ה-18, זה לא פלא שהרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא מתחבר, היה לי יותר קל להתחבר עם תפילה, שאני ממציא אותה וכולי. צריך להבין, תפילת 18 לא נועדה להביע את הרגשות הפשוטים שלנו. קר לי, חם לי, אני במתח. תפילת 18 באה להפגיש אותנו עם הרצונות הכי עמוקים שלנו, הבאים ממעמקי הנשמה, ואז גם השעות שאחרי התפילה הן מוזנות מהשעה הזאת שבה הצבתי לפניי מגמות חשובות. אני רוצה סליחה, אני רוצה תשובה, אני רוצה שלום. ואדם שמתפלל ברצינות, אכן התפילה חושפת ומעמידה לפניו את מגמות החיים העליונות, והוא פחות נשטף. יש שטף אדיר של שכחה היום בחיים, ואתה מוכרח תחנות שבהם אתה נפגש עם מה אני באמת רוצה, מה הם מגמות חיי. והתפילה כולה היא 18 מאוויים של הנשמה. לכן הדבר השני שצריך להגביר אותו, מלבד אמירת קורבן תמיד, זה בעצם ההתמקדות בתפילת 18, מתוך הבנה שמה שמציל את החיים מלהיכשל בשטף, זה התפילות שהן מחזירות אותנו אל מי שאנחנו באמת. נסתכל בפנים ונראה שבסוף הקרבת קורבן התמיד, יש מצווה להוסיף לקורבן הבא מן החי, מנחה מן הצומח, זה היה כתוב בפסוק ה', והעשירית העיפה סולת למנחה, ועוד משהו בפסוק ז', ונסקו. רביעית ההין לכבש האחד בקודש הסכנסך שחר להשם. במילים אחרות, כל קורבן מן החי התלוותה אליו מנחה מן הצומח ונסך יין. בואו נגיד שאנחנו נמצאות עכשיו בעזרת השם בבית המקדש. נגיד בסביבות השעה 5:45 היום בבוקר. כבר מזמן. נגיד שעכשיו אנחנו לא פה אלא בבית המקדש. 5:45 כבר הקורבן נמצא, אברי הקורבן נמצאים על המזבח, אחרי שההכנות לקראת קורבן הקרבת התמיד והחלקים השונים נעשו מעלות השחר. עלות השחר, עדיין מה מצב השמיים בעלות השחר? בעלות השחר מה מצב השמיים? חושך, שחור, בית אנחנו ישנים, שינה עמוקה, אבל בבית המקדש מתעוררים כבר הכהנים הראשונים שרוצים להגריל, העבודות בבית המקדש נעשו בהגרלה, פייס, בלשון המשנה, מי שרצה להשתתף בפייס היה משקים וקם וטובל, והנה יוצאות שתי בישון לילה מבחינת החושך, כבר זה לקראת שחר, אבל חשוך, יוצאות שתי קבוצות של כהנים, משני צדדים של העזרה, כל קבוצה נושאת אבוקה, והן הולכות זו לקראת זו, וכשהן נפגשות על יד לשקת עושה החביתין, שתי הקבוצות אומרות זו לזו, שלום, הכל שלום. מה זה היה הסיור הזה, הלילי הזה, בבית המקדש? הוא נועד לבדוק, הייתה שם בדיקה. האם כל הכלים שיצטרכו לעבוד בהם היום בבית המקדש, האם כל הכלים נמצאים במקום שלהם? האם כל הכלים תקינים? כשמתברר שהכל בסדר, הם אומרים, שלום, הכל שלום. מה את לוקחת מפה לעבודת השם שלך? שעבודת השם זה דבר שצריך לא לעשות אותו בבעלה, ליפול לדברים ברגע האחרון, אלא עבודת השם זה דבר שנערכים אליו מראש, בודקים. טוב, השעות מתקדמות, העבודות מתקדמות, הטבת הנרות, דישון מזבח הפנימי של הקטורת, העלאת האיברים על המזבח, עומד הכהן, סוף העבודה כבר, 5:45 בערך נץ, איך מצב השמיים כבר בנץ? בנץ כבר יש אור, בנץ יש אור. זה זמן הקרבת קורבן התמיד, עומד הכהן עם ספל יין, זה הנסך, ספל יין, עומד ליצוק אותו, על נקב שנמצא במזבח, והוא קצת שוחה, הכהן קצת מתכופף, באותו רגע מקבלים הלווים סימן עם כלי שנקרא צלצל, 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 משהו כזה, והם מתחילים לשיר, לשיר בפה ולנגן, 5:45, מי עוד היום שרה ונגנה? 5:45 בבוקר, בבית המקדש זה סוף הקרבת קורבן התמיד בהנץ, והסיום הוא ביין ושירה. מה זה אומר לנו? הנסקו הזה. אני התחלתי את השיעור ואמרתי, מה אומרות לנו המילים? את אומרת ונסקו, ותפרשי שזה יין, ותמשיכי הלאה. בלי התורה שבעל פה, בלי מסכת תמיד, שמתארת מה קרה באותו רגע של ונסקו, שהכהן עומד ככה עם הספל, מה שאני מתארת כרגע, כתוב במסכת תמיד, הכהן עומד ככה עם הספל, הלווים מקבלים סימן, מתחילים לשיר ולנגן, למה הם שרים? למה יש יין? כידוע יין הוא מסמן תמיד, שמחה. למה יש עכשיו יין? השך, אצלנו כתוב, השך נסך שיחר להשם. יש יין, יש שמחה, יש שירה, כי נשלמה העבודה. איזו עבודה? עבודת התמיד. אז למה אנחנו שמחים? כי העולם כולו אחר, אחרי שמקריבים תמיד. זה עולם אחר. העולם שלנו, בלי תמיד, בלי קורבן תמיד, זה עולם שבו הקדושה לא נוכחת, ולכן אנחנו נופלים כל כך הרבה. למה אנחנו נופלים? כי הקדושה לא נוכחת, אבל בזמן שיש בית המקדש, יש מה שמנחיח את הקדושה, והשמחה שהכל נעשה במועדו, כהלכתו, הכל מדויק. היו, אתם לא יודעים, משערות לעצמכם, כמה כוונות, מסוגים שונים היה צריך לכוון הכהן בשעת הקרבה, ואיזה דיוק היה צריך להיות בשירת הלוויים וכן בכל שאר העבודות. והנה הלוויים מתחילים לשיר, ואיזה שיר הם שרים? בבוקר, 5:45, עם סיום הקרבת התמיד, איזה שיר הם שרים? שיר של יום. כל יום שרו את השיר של אותו יום עם כלי נגינה. פתאום הכהנים, סליחה, הלווים, מפסיקים לשיר, ככה מתואר במסכת תמיד. מאוד מומלץ ללמוד מסכת תמיד, גם בנות שלא רגילות ללמוד משנה. זה מסכת שאין בה מחלוקות, אין בה דיונים, יש בה תיאור. תיאור של הקרבת קורבן התמיד בבית המקדש, ואני מנסה לתאר את הסוף. את הסוף. הלוויים שרים, דיברו הלוויים בשיר מסכת תמיד, פרק זין, משנה ג', ודיברו הלוויים בשיר, הגיעו לפרק, הכוונה להפסקה, תקעו, תקעו בחצוצרות, הכהנים תקעו בחצוצרות, והשתחוו העם. מי זה העם? כהנים, לוויים, אבל גם ישראלים, אנשי המעמד שעומדים שם על הקורבן, ועל כל תקיעה השתחוויה. זהו סדר התמיד לעבודת בית אלוקינו, יהי רצון שיבנה במהרה בימינו.